Il a fait Adabrama Vini, l'autre Tfila, Bah Rama fait Tfila, les Fianifa, il dit non, c'est sur la main de l'autre Dieu. Alors Tfila, il prend la Kiachi, Aval, Amoussak Tfila, mon fille, Ava Mikra, Rak, Bekcher, c'est la Brama Vini. Que nous rimes à la Kiachi, Asher, et c'est Aïch, qui n'a vu, mais où t'allèl va à l'écha. זה סוגיה בפני עצמה ומסכת בבא קמא. אני חוזר מיד לנושא. אז מה שקרה ביציאת מצרים, קרה באמת בחייו של אברהם אבינו. לפי אותו דגם, כמו שיצאנו ממצרים, וזה שורש האמונה שיש לו רק בורא, אלא ברוך, גואל, אברהם יצא מאור כשדים. ואת כל הניסיונות של אבותינו ממצרים, זה, לפי המשנה, מקביל לניסיונו של אברהם אבינו כיחיד. והיה מקום לחשוב ששורש היסטוריה של אמונת ישראל הייתה, היה צריך להתחיל באברהם, אבל לפי התורה זה מתחיל ביציאת מצרים, כשייך לכלל ככלל ולא ייחיד כיחיד. אבל אמיתו של דבר, מה שאנחנו לומדים מיציאת מצרים, אנחנו לומדים כבר מאברהם אבינו, כמובן. לכן אני יכול לומר, עד אברהם אבינו לא היה לא רק ניסיון, אלא עדות של גאולה, של השגחה, מקום לבקש ברכות, ניסים, יותר ממה שיש בעולם מבחינת טבע, מבחינת בריאה, במובן הפילוסופי של המילה, כן? מאברהם אבינו זה אפשר. זה כל החשיבות שיש במושג ברכה מהתחלת פרשת לך לך, ומיד מתייחס לזה. לכן, ברוך אתה השם, אלוקנו ואלוקי אבותינו. ומיד, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. פה יש עניין של הנושא, למה הזהות של עם ישראל לא מתחיל רק באב אחד, רק בשורש אחד, אלא בכמה שורשים יחד, שיחד הם הזהות של ישראל. זה יוצא מן הכלל בהיסטוריה של כל העמים, בכל עם ועם יש שורש אחד, לפי התולדות, אבל גבי עם ישראל, יש צורך לכמה שורשים. זה נושא בפני עצמו, זה מובן, כן? אבל אני מתחיל מיד לפרש. כשאני אומר אלוקי אברהם, הכוונה זה מידת חסד. כי הבורא אחד יחיד ומיוחד, מתגלה כברות, כגואל, קודם כל דרך מידת החסד. וזה הניסיון של אברהם אבינו. הפנים של הבורא שהכיר אברהם אבינו, שידע, זה מידת החסד. הוא יודע לפי השכל שהבורא הוא אחד, והוא כולל כל המידות. אבל לפי הידיעה במובן ההתחאי, הוא ידע, הייתי אומר, פה יש מקום לוויכוח. הייתי אומר, בעיקר, אבל אני חושב שהמידות של דבר, צריך לומר דווקא ורק מידת החסד. מידתו שאמר בבינו היא מידת החסד, כך הכיר את הבורא דרך הפנים של מידת החסד, וזה קשה מאוד למי שלא נמצא באותה מידה לתאר לעצמו איך זה סגולה מיוחדת. כל שאר המידות כלולות בחסד, זהו החסיד מבחינת מידתו של אברהם. ואחר כך מיד נראה את שאר המידות. אבל ישראל זה ייחוד המידות. ולכן כשאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו ואלוקי אבותינו, לא הסברתי את כפל לשון לכאורה, אלוקנו ואלוקי אבותינו, אבל זה מובן, זה ידוע, הסדר הוא חשוב. אלוקנו קודם. ואנחנו מהמתים שאלוקנו, הוא אלוקי אבותינו, אלא להם. זה לא מכיוון שהיה אלוקי אבותינו, שהוא אלוקינו. הוא אלוקי ישראל ואנחנו ישראל. לכן אלוקנו, ואנחנו צריכים להעיד, לתת הוכחה שאלוקנו הוא אלוקי אבותינו. הסדר הוא חשוב. אז אלוקי אברהם, הגילוי זה מידת הדין. אלוקי יצחק זה מידת הדין, ואלוקי יעקב זה מידת האמת. וכשכל המידות ביחד הם בטיפול המן, זה נקרא אלוקי ישראל. טוב, זה נושא בפני עצמו, חשוב מאוד, אבל זה כבר מובן. ושוב, יש לנו ההסבר של אותם המידות. האל הגדול זה מידת החסד. הגיבור זה מידת הדין, כמובן, והנורא זה מידת האמת. והפסוק הזה, האל הגדול, הגיבור והנורא, זה נמצא בספר דברים, מיד נלמדותו לפי הגמרא של מסכת יומא, בדף השני. אז אני גומר את ההסבר, את הקריאה של הברכה הראשונה. גואל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, כל זה ידענו, למדנו מההתגלות בזמנו של אברהם אבינו כבר, ומתחיל בזמנו של אברהם. מה קרה בפגישה בין מלכיסדק ואברהם? כל הביטויים האלו זה גילויים מהמקרא. וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. מה שאני מתכוון ללמוד וגואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. אני גומר קודם כל, מלך עוזר זה מקביל למידת החסד, מושיח למידת הדין, מגן למידת האמת. ברוך אתה השם, מגן אברהם. אז קודם כל יש לנו אותו מקוף במסכת יומא על האל הגדול והגיד. אני אומר את זה מיד. אז מה שרציתי לתאר, שפה יש לנו כוונה, באותה ברכה שנקראת אבות, כוונה של הגדרה פשוטה מדויקת לגמרי. לפני מי אנחנו מתפללים? והתשובה היא לפני אלוקי האבות. רק מי שיש לו את המשימה בחייו של אותם האבות, יש לו רשות לבקש, לשאול, ורשות יש לו את אותם הברכות שהיו צריכות לעבוד כדי להיות מה שהיה. זה מובן? מי שלא נמצא באותה הגדרה של זהות של אברהם, יצחק ויעקב, או בני בניהם, לפי מה שאומר הטקסט שלנו, אז אין לו מקום באותה תפילה. מכיוון שהוא נמצא מחוץ לצורך של אותן ברכות, ולכן אין מקום בשבילו לבקש אותה ברכה. ובהפך, יש לנו אפשרות יש עוד כמה אפשרויות של תפילות, של לשון של תפילה. אבל פה מדובר בהגדרה המדויקת של המושג תפילה כתפילה, כפי שהתחלנו ללמוד. אחר כך, הברכה השנייה נקראת גאורות, והיא התשובה לשאלה שנייה. ומה אותו אל יכול בשבילי? התשובה היא לתת את הגאורות. זה נלמד בשיעור. והברכה השלישית, השאלה היא ולמה? ולמה הוא יכול את זה? למסור את הגבורות, התשובה היא הקדושה, מכיוון שהוא קדוש. ולכן אנחנו רואים שהמבנה של הסגנון הוא פשוט מאוד, לפי אמונת ישראל. גבורה זה דווקא מה שבא מלמעלה מהטבע. ולמה זה אפשרי? מכיוון שאנחנו מתפללים לפני מי שהוא נבדל מהטבע. זה המובן של קדוש. טוב, אני אסכם את זה. ברכה ראשונה, מי הוא אלוקי האבות? מה הוא יכול? הגבוהות. ולמה? מכיוון שהוא קדוש. זה מובן? זה השאלה. זה מה שלמדנו מאלוקי ישראל דרך מה שמסקו לנו הנביאים. וזה מתחיל באברהם, יצחק ויעקב, בעיקר באברהם. אז פה יש לנו מקור אחד בספר דברים. אני אתן לכם את המקור. זה בדברים, פרק י' פסוק י' ז' כי השם אלוקיכם, תראו איך זה מדויק, כי השם אלוקיכם, ומשה מדבר על פי הגבורה, מדבר לעם ישראל דווקא, כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. ככה פסוק ממשיך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוך. טוב, אז יש לנו במקור הראשון בתורה, בספר דברים, ההגדרה של אלוקי ישראל דרך אותם ההגדרות של המידות של האבות. הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, ובמשמע יש אלוקים אחרים לאומות האחרים, יש אדונים אחרים, אבל הוא כאלוקיכם, הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, ומי הוא זה? האל הגדול, הגיבור והנורא. מי שהוא גדול, גיבור ונורא בבת אחת. פה צריך להבין את המשמעות של הוו של האל הגדול, הגיבור והנורא. במקביל, אתם זוכרים מה שהסביר המהר"ל על המשנה בפרקי אבות, על שלושה דברים, העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. והחידוש של המשנה זה הוו הזה. כי התורה זה עמוד העולם, העבודה זה עמוד העולם, גמילות חסדים זה עמוד העולם. אבל העולם אינו קיים, אלא אם כן העמודים האלו הם מתייחדים. העולם עומד רק אם יש בבת אחת תורה, עבודה, גמילות חסדים. וזה נושא חשוב בתקופה שלנו, בהיסטוריה שלנו. מי שיש לו רק תורה, יש לו רק תורה. מי יש לו רק עבודה, יש לו רק עבודה. גמילות חסדים, רק גמילות חסדים. עולמו אינו עומד. כי העולם עומד, אלא אם כן יש תורה ועבודה וגמילות חסדים. זה מובן? זה אותו נושא. כן? אלוקי אברהם זה עוד לא אלוקי ישראל. מכיוון שאברהם הוליד את ישראל, אז אנחנו יודעים למפייה שאלוקי אברהם היה כבר מראש אלוקי ישראל. אבל המושג אלוקי אברהם לחוד זה לא אלוקי ישראל. זה מידה אחת. המושג של אלוקי ישחק לחוד וכן הלאה. צריך שלושתם בבת אחת. זה מובן. זה מה שאנחנו מוצאים בפסוק של משה רבנו בספר דברים. האל הגדול, הגיבור והנורא. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה, זה האפשר. אז פה אנחנו יודעים, לפי הגמרא, ואני אקח מיד את הגמרא ביומה, זה דף סמך ת', כן? זה סמך ת' ב'. פה. תיקחו בערך פה, זה לא מסומן אצלכם, בערך פה, באותו דף. דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? מדובר באנשי כנסת הגדולה, ונראה מיד היחס לנושא. מצאתם? כן? זה אמר, מה? כן, זהו? זה אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? טוב, זה נושא לחוד, אנשי כנסת הגדולה זה אלו שיסדו את הבית, את הכנסת הראשונה של הבית השני, זאת אומרת, אחרי גלות בבל. פה יש לכם פשט חשוב מאוד להבין אותו. למה קראו שמם עד שכנסת הגדולה? ברור שהיו כאן הסיבות. ביניהם היו הנביאים האחרונים, אנשים גדולים, חכמים גדולים כולם, גדולים, כן. אבל פה יש פשט מדויק. הגדולים האלו הצליחו להחזיר העטרה ליושנה. מה קרה עם הכנסת הגדולה בהתחלת בית שני? שהתחילו להחזיר את המלכות של עם ישראל לפי המושג של העטרה ליושנה. סוף הגלות. העטרה זה קטף, כן? יושנה זה איך זה היה בימי קדם, ליושנה. למצב הישן, כן? אז כתר זה כתר מלכות. אז הכוח של אנשי כנסת הגדולה זה שיחזירו העטרה ליושנה. זה אפשר. הכל אפשר להסביר לפי הדרש, כי יש כמה כתרים יש. אבל פה אפשר זה כתר מלכות. זה מובן, כן? אני לא יודע אם הנביאים שבתקופה העתידה לבוא יגדירו את הכנסת הראשונה של מדינת ישראל באותו מושג, זה אני לא יודע. אבל זה הפשט, הפשט לאנשי כנסת הגדול. זה נובן. ולמה? אתה משה, כשמשה בא, אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיה, כשירמיה בא, ואמר, נוכרים מרקדים בחלו, איה נורא אותיו, ולא אמר נורא. כי בפסוק ירמיה יש השם הגדול והגיבור, ולא אמר נורא. מכיוון שהמצב עם ירמיה לא היה מצדיק את ההגדרה של האל הגדול, הגיבור והנורא. ולכן לא אמר נורא. עתה דניאל, כשדניאל בא, אמר נוכרים משתעבדים בבנינו, לא, בבניו, איך כתוב? בבניו, איה גבורתיו, לא אמר גיבור. עתו הנה הוא, אנשי כנסת הגדולה באו ואמרו, עד רבה, זוהי גבורות, גבורתו שכובש את יצרו, שנותן אל ערך הפעים לחשיים, ואלו הן הוראותיו, שאימא למוראו של הקדוש ברוך הוא, היה אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, ולכן, רבנן, איך העבדי, אחי, ו... יקראת כמתה דתקי משה, זאת אומרת, רבנן, הוא מה שדובר משה תיקן. אני רוצה להדביר את זה ככה. כשיצאו עם מצרים, היה מקום לומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. ואחר כך, כשההתגלות של אותה ברכה שבאה דרך ההשגחה מהבורא לישראל דווקא התמעטה, ולכן לא היה מקום לומר האל הגדול הגיבור והנורא וזה מלא. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו את המצב כמצב הקודם וגילו שמכל מקום אנחנו מחזיקים את ההגדרה של משה רבינו. זה מובן. במצב ההיסטורי לא היה מקום בגלוי לומר האל הגדול הגיבור הנורא, אחרי ירמיה, אחרי דניאל, אבל גילו אנשי כנסת הגדולה שאף על פי שהמצב הוא המצב הירוד, כפי שראו ירמיה ודניאל, יש מקום לומר, האל הגדול הגיבור והנורא, בתנאי שהקשר עם אותו כתר של העטרה ליושנה, יהיה קשר אמיתי. טוב. אז אני חוזר עכשיו להמשך של ההסברים. ופה לפי דעתי אנחנו צריכים להבין את הביטוי של ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באב. אז הפשט הוא ברור. אף על פי שאין זכות. למען שמו. יש לך שאלה? מה? קשר אמיתי לזהות של עם ישראל כפי שהגדירו אותו הנביאים. עמו של אברהם, יצחק ויעקב קשור לגאולה. כמובן, זה הפשט של ההגדרה שלנו, כן? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואב. מי שלא מתפלל לגאולה לא שייך. זה מובן? וזה מה שמסבירה את הגמרא של יומא. אנשי כנסת הגדולה נתנו את ההוכחה שהחלפי שגילוי הנבואה עצמה וגילוי הניסים של ההשגחה כשר היו בזמן בית ראשון פעלו הקשר ממשיך להיות אותו קשר אם מצפים לגאולה. יש כמה מקורות שמסבירים את זה. כשהם מגיעים ליום הדין, אז השאלה הראשונה ציפיתה לישועה. כן? זה מה שאני מתכוון. זה בתוך אותה הגדרה שהחזירו העטרה ליושע. ואנחנו חיים כמעט אותו מצב של מה שמסבירים. היה מקום להגדיר את זה. טוב. אז יש לכם שוב בספר דברים פסוק שמורה מיד אני אסביר שלא מצאתי מקור כדי להסביר את השאלה פה, אבל נראה את זה בפשט. כן? למען שמו, אנחנו כל כך רגילים לביטוי הזה, למען השם, למען שמו. כתוב בשין מם, השם, פשוטו במשמעות, כן? שלא תופסים שיש פה שאלה לא קלה. טוב, בעברית זה לא קל. כן? כשאנחנו אומרים השם, זה שם הוויה, הוא. אבל יש גם כן שמו. למשל, אתה קדוש, זה הוא, כן? ושמך קדוש. אז מה ההבדל בין השם והשם? השם שימם והשם מתקבק. תפסתם את השם. פה כתוב למען שמו. ולכן יש איזה, אפשר להדביר את זה ככה, למען כבוד שמו. זה גם, יש גם כן ביטוי מסורתי כזה, על דבר כבוד שמו. כן? לכן, אף על פי שאין מספיק זכות כדי שהגאולה תבוא, הוא מביא את הגאולה למען שמו. זה מובן? למען שמו, הפשעת זה, אף על פי, אם לא זוכים. אז הבעיה היא נלמדת במסכת סנהדרין. אם זוכים, זה בבחינת אחישנה, דרך ניסים גלויים. אם לא זוכים, זה בבחינת בעיתה, לכאורה דרך תפקוד הטבע, אבל מכל מקום, הגאולה תבוא. ופה יש איזה רמז לאותו עניין. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ולכאורה, אנשי כנסת הגדולה שיסדו את הטקסט הזה, חושבים רק הצד שיתכן שלא יהיה זכות. כי זה לא מפורש. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אם אין זכות. זה לא מפורש. ולכן כאילו לפי דעתם אבד הזכות. אתם זוכרים שיש בגמרא מחלוקת כדי לדעת אם זכות אבות תם או זכות אבות לא תם, כן? אף אבי שברית האבות תמה, זכות אבות לא תם. זה ההפך, כן. זה נכון. ואתם רואים איך זה קשור לנושא שלנו. מכיוון שיש ברית עם האבות, זה העניין של הקשר האמיתי, כן? אם יש ברית עם האבות, אף על פי שאנחנו נמצאים במצב שאין לכאורה זכות, מביא גואלים בינינו. זה מובן, כן? טוב. ולפי דעתי, זה מתאים לדעת החכמים שחושבים ש... לפני הרבה זמן חכמי ישראל ראו שאין מספיק זכות לבחינת החישנה. ולכן חיכו בפחד, בפחד נורא, כשקוראים את הספרים שלהם, בעיקר ספרי הקבלה, כשמתארים את המאורעות של אחרית הימים, אנחנו רואים שהם התרגלו כבר לדעת שאין מספיק זכות כדי להגיע לבחינה של החישנה, ושהכל יבוא בעיתה. אני זוכר מה שכתב הגאון על זה, כשהגאולה תבוא בעיתה, חז ושלום, מכיוון שהם פחדו מהמאורעות של הצד של בעיתה. זה מובן. אז פה אנחנו עדים שמהתחלת הרגיעה שלהם ראו את זה, ואולי הסברו פשוט מאוד. מי הם אנשי הכנסת הגדולה? הם שראו שרק חלק קטן מהעם חזר מבבל לארץ ישראל, ולכן ידעו שעם ישראל בחר בממד של בעיתה. ופה אפשר לקשור את זה פה. הוא מביא גואל לבני בניהם, אף על פי שאין זכות, למען שמות באהבה. הנה הפסוק, זה בפרק קופחת של ספר דברים. קודם כל בפסוק י', וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. ולכן יש איזה מושג של שם השם, כתוב שימם, י' כבקתו, שם השם. אז איך אני יכול לומר את זה? עבדנו את ההתרגלות למשמעות של אותה מילה, השם, בשם מם. שם עתנו, כן? אז מה זה? ראו עם הארץ כי שם השם נקרא לך. באו חכמי הגמרא ואומרים זה עוד של תפילין. כן? אבל זה דרש שמסביר שיש משהו בזה. אבל מאחורי כל ההסברים האלה, מה המציאות של שם של השם? אבל מכל מקום, יש חוק פסוק מכל מקום, זה הכוונה, למען שמו. המקובלים מסבירות היא, שמו זה רצונו. שמו זה כבודו. אז אפשר לקבל את ההסבר הזה, אבל מכל מקום, הפסוק בספר דברים הוא יותר מדויק, זה פסוק נון חט, אי פרק כפחת, פסוק נון חט. כן, אותו פרק. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, וכתוב שימם, השם אלוקיך. לכן יש פה איזה מושג נסתר לגמרי, המושג של שם כתוב בשין מם. אנחנו רגילים לקרוא הטבע י' כבקה במילה שם, אבל פה מדובר בשם, שין מם. זה מובן. אני לא יכול להסביר את זה יותר, אני יודע. לא מצאתי מקורות שמפרשים את הפסוק של ספר דברים. ברור שיש, אבל לא מצאתי. ואם כן, ייתכן מאוד שזה קשור, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. זאת אומרת, לפי הכלל של כל התורה כולה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, רצונו. יודעים את המקורות. כי שם השם נקרא, איכה אבו גודל אלוקנו. בנוסח האשכנזי שרים את הפסוק הזה לפני יציאת התורה, כן? לפני קריאת התורה. יש את זה במסכת ברכות, זה ברוך שמה. כל התורה כולה זה שמות של הקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, כל התורה כולה זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק שמות של הקדוש ברוך הוא, כי זה גילוי רצונו. ולכן גילוי רצונו זה הגאולה. זוהי ההגדרה של אלוקי ישראל, כפי שאמרתי מקודם. מיד כשגמרנו גל ישראל, אז מתפללים לפני מי שיש בכוחו לגל. לכן כל הברכות שאנחנו מבקשים בבקשות, זה ממדים מסוימים של המושג גאולה. אז לפי הפשט זה סוף הגלות, אבל לפי הכוונה העמוקה, אני רוצה לומר לפי הסוף, אבל לפי הכוונה הפנימית של המושג גאולה, זה הגאולה ממצב של בריאה. כפי שהתחלנו ללמוד מקודם, השיעורים הקודמים, שאני רוצה לסכם בזה, שאנחנו, נאמר את זה ככה, היוצא מן הכלל של עם ישראל, הוא שהוא חי בהיסטוריה שלו, את המצב של כל הבריאה כולה, אבל הבריאה כולה אינה במודעות של העניין הזה, כי להיות נברא זה להיות בגלות. זה התגלה בהיסטוריה המיוחדת של עם ישראל, ולכן כל העולם כולו רואה באמונת ישראל האמונה האמיתית, מכיוון שיש בהיסטוריה שלנו ההוכחה שאפשר להיגאל מאותו מצב של להיות נברא. כל הברכות שאנחנו נבקש דרך ה-18 זה ממדים של אותה גאולה, וזה נקרא גבורות. טוב, אז זה על החלק הראשון. אם יש עוד שאלות אפשר להתייחס. כן, כן, נא. נו, כסכה לך. כן.
שאין
תפילה מתוך תפילה תפילה. כן, אין מקום לתפילה.
הגמרא בכל זאת רואה את התפילה הראשונה, שגדו של אדמה חשוב לגשת, ואדם אין לעבוד את האדמה, אבל בגלל זה לא מכיר.
יפה. נלמד בברכה הבאה, שטל בגשם, זה נקרא גבורה. זה למעלה מהטבע, נלמד את זה למסכת תענית. מפני שיורדים מגבורות. אז קודם כל נלמד את המושג גבורה. אולי רק בקצרה. כשאנחנו אומרים מהבורא שהוא הגיבור, איזה שבא? איזה שבא? נלמד את זה בגמרא גם. הגדרה פשוטה מאוד, לפי המשנה באבות, איזה הוא גיבור הכובש את זה. כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה גיבור, מה אנחנו אומרים? כן? הגבורה שלו זה לא להיות יותר גיבור מפחות גיבור ממנו, זה לא גבורה. ולהיות גיבור לפני יותר גיבור ממנו, אין לזה מובן. לא אני אקרא את הדוגמה של האדם, כן? אז הגיבור האמיתי זה הוא שהוא גיבור, יותר גיבור מעצמו. הכובש את יצחו, כן? ולכן, מה זה הגדרה של הבורא כגיבור? שהוא מתגבר על חוקות הטבע שהוא שם בטבע. חוקות הטבע זה רצונו. וכדי לתת תשובה לבקשות של המתפלל, הוא צריך להתגבר על רצונו עצמו כבורא. זה נקרא גבורה. לכן, זה מובן? כל מה שבא מאותה גבורה, זה נקרא ברכה. הברכה באה בגבורה. ולכן, מכיוון שאנחנו רגילים לברכות שיש בעולם, אנחנו לא מזהים אותן כברכות. אנחנו מזהים אותן כדבר שבטבע. אבל לפי חוכמת התורה, זה ברור שזה ברכה וזה לא טבע. למשל, הגשמים. טוב, זה נלמד בברכה השנייה. אין שום רמז לגשמים בברכה הראשונה, כן? אבל אפשר להסביר באופן קו. מה שכבר למדנו על אותו נושא, כמעט אותה שאלה. כשלמדנו שהמושג תפילה מופיע רק מהאבות והלאה. זה לא אומר שלא היו תפילות, אבל היו תפילות מבחינת יחיד. והגמרא אומרת בפירוש, עד אברהם אבינו לא, אף אחד לא התפלל. אברהם אבינו הוא היה הראשון שהתפלל. מה שביקש לפי הגמרא זה עוד נושא מסוים, כן? אבל לפי המקרא זה ברור. מזה אנחנו לומדים שהיו בכוחות של אותם הנביאים מבחינת יחיד, מי אדם הראשון, כולל אדם הראשון, עד אברהם אבינו. לזהות מה שצריך לבקש דרך דרך תפילה. אבל התפילה כעבודה, זה מתחיל דרך כן. רק דקה, מה שאפשר להוסיף, שמי שמזהה שמה שצריך לו זה עניין של למעלה מהטבע, זה תפילה בית, וזה מקום את זה. עוד לא הבנתי את בדיוק את השאלה.
זאת אומרת שלמעשה האלה שבנו את מגנה בבל מצאו
יכריח. יפה.
עכשיו אנחנו
מנסים להגיד לו תעשה ככה. זה למנוע השיעורים הקודמים. וזה רק בקצרה, כי זה נושא רחב. הבנתי את השאלה. לא, דווקא זה ההבדל. אין עניין של תפילה ובבל. וזה החילם לעשות, אומר הפסוק. אין עניין של תפילה. הם אומרים, נעשה לנו שם, וכתוב שימם. וזה ההבדל בין הנפש של בישון הנקרא זה קוסם קסמים, מגיקה. וזה הנפש של המתפלל. המתפלל מבקש, והתנאי הוא, אם אני זוכר. הקוסם, הוא רוצה להכריח את הכוחות של הטבע. ואני הסברתי פעם, אתם יודעים את המילה בלועזית, אברה כדברה, כן? זה הנוסח של התפילה של הקוסמים. בארמית זה אברה כדברה. זה אותה מילה, כן? הוא רוצה להכריח, כשזה יעבור כפי שאני אומר, כן? עברה כדברה. הוא לא מבקש, הוא לא מתפלל. לא, זה המקור שלו. יש, רק דקה אני רוצה להוסיף. דופן יותר דק. יש אותה הבחנה בגמרא. בין המושג להתפלל אל ולהתפלל על. זה נושא דומה. כן. כן.
אם מיד יצאת בבל יש מציאות
של לא זוכים מספיק לגאולה, שזה יצאת בבל, זה לא המגדל, זה גלות בבל.
אז למה יש עוד צורך של תפילה?
לא. תפילה קשור לזה? פה אנחנו בחלק של מוסר התפילה שהוא השבח. מכיוון שאנחנו יודעים שהוא מביא גואל לבני בניהם, אף על פי שאין זכות לכאורה, יש לנו אפשרות לבקש את כל ניסיכה שהוא עושה וכל יום תמיד. אפשר להסביר את זה לפי אותה גמרא, כן? זה בסנהדרין, דף 90, זה בעיתה הכי שנה. ברור שזה יהיה בעיתה, אבל הפשט אומר בעיתה הכי שנה. כן, רע, רדע, כן. כן, זה קשור. כן. אז פה יש לנו עוד מקור, לא הספקתי לקרוא את המקור השלישי בגמרא. זה בהתחלת פרשת לפך, כן? אני אסביר את זה. המקור זה במסכת מנחות, אני חושב, היום. אמר רבי שמעון בן לקיש, ויעסקה לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק, והגדלה שמך זהו שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים לכולם, תלמוד לומר ויהיה ברכה בך חותמים ואין חותמים בכולם. זה מגן אברהם. אבל פי שהמושג מגן, לפי אותה הגבלה, זה יותר קרוב למדרגה השלישית, כן? מכיוון שזה מתחיל באברהם, ולפי הנבואה לאברהם בלפך, אז חותמים במגן אברהם. מכיוון שיש פסוק מדויק, אשר מגן צריך לאברהם. זה מספיק מובן?
לא.
צריך להבין את זה ככה, כפי שאנחנו רואים הרבה פעם. אברהם זה עוד לא ישראל, יצחק זה עוד לא ישראל, יעקב זה ישראל, ולכן ההגנה זה למי שהוא ישראל. אבל מכיוון שלמפרע זה התחיל מאברהם, אז יש סגולה של מגן אברהם. יש גם ביטוי של מגן דוד, באותה גמרא ב... לפי אותו פסוק. ההוכחה שיש הגנה על ישראל, אנחנו מוצאים אותה מההתחלה במגן אברהם. איפה הפסוק מישעיהו? איך אומר הפסוק? אלוקי יעקב אשר פדה את אברהם. יעקב פדה את אברהם. אבל זה אלוקי יעקב שפדה את אברהם, בזכות יעקב. אנחנו קצת רגילים לאותו פשט של הגמרא. אם צריך להסביר יותר, אפשר להסביר. זה מתחיל כבר בנוח. כי למה נוח מצא חן בעיני השם? בזכותו של אברהם. למה אברהם ניצל מרכזים? בזכותו של יעקב. הוא התרגל לאותו סדר של הספולים. ברם מזכה אברהם. הוא מביא גואל למען שמו. זה אותו עניין. כן. מה? לא, זה מקביל. זה מקביל. אולי צריך ללמוד את כל העניין של אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. זה בסיפורו של אברהם עם מלחמת המלאכים, כן? מי שחושב שאין בו מספיק זכות, אדם אומר לו, אנוכי מגן לך. זה מה שחשב אברהם. כשהצליח במלחמה, הוא חשב שעבד את כל הזכויות שלו. לכן אין לו מקום לאותה הבטחה של הזרע, כן? ואנוכי הולך ערירי, אומר אברהם, אחרי אותה מלחמה. בא פסוק ואומר, אנוכי מלך שכרך הרבה מאוד. אף על פי שלפי מה שאתה חושב, כל הזכות שלך נאבד באותה מלחמה. לא בגלל השכרה, בגלל הזהות שלי. אנוכי מגן לך. הסברה של אברהם לפי המפרשים שלו. שאולי כל הזכות שלו לא נבדו לו, שנפצע לו.
שאולי הוא
שמע עליי
קצת בתוכה?
לא. אולי אפילו הזכות שלו אברהם, כדי להציל אותי. ולכן אין לו שום זכות עוד כדי לקבל את ההבטחה. ולכן הפסוק מגלה את זה, אנוכי מגלה את זה ככה הרבה מאוד. זה באותו מוסד.
עכשיו אתה מדבר על
של בית חנן. הרבה מקום שיש כאן איזה גדולה, אבל הזכות של משה לבין בקשת החנינה.
יצירה על זה, לכאורה, כן? לא אומר, רק מי שיש לו הסכת המלא יכול לא להסתמך על הזכות ולהתפלא דרך חנינה. לא, הכתבה זה נאחר. מה זה נאחר? זה לא תפילה, כן? פה, בהתחלה, זה תפילה, בלשון תפילה, ולגידי להסתמך על הזכות. ודווקא משהו הבן, בגלל שהיה אדם גדול, היה יכול להתפלל ככה. מכירה שלא צריך לרמוז על הזכות שלו, מכיוון שהזכות שלו מלא. שיש פה כל הספירים. אני צריך להסתמך על
זה. זה קשור עם עניין אברהם שלא היה בטוח.
ברור, ברור.
אז למה אברהם לא היה בטוח?
מכיוון שהוא היה בהתחלה את כל ההסתמכות הזאת. זה בהתחלה הוא חוזר מהגלות שלו והוא שומע, לא יכול לעכל את זה, הוא שומע כל כך הבטחות לעתיד לבוא, והספיק שלו, זה לא שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, אלא אם הוא זוכה בזה. במדע. זה קשור, כן. לפי דעתי זה המצב בעם ישראל עכשיו. טוב, זה לא בכוונה שמעתי עכשיו. כן?
זה לא השם של הנביא
שתעשה את זה. אפשר לשאול. אפשר לשאול את זה. תכף, יש עוד שאלה. ולכן לשון זה ויתענן, זה לא ויתענן.
אז יכול להיות
משה עוד קיבל את בקשתו. מכיוון שהיו סיבות למנוע את זה. אז זה סיפור, זה נושא אחר. אם משה היה נכנס בארץ ישראל, זה יעשה מעם ישראל. מכיוון שכל מה שבנה משה הוא נצחי. אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, בית המקדש היה נצחי. ואם היו באים את החטאים של העם, העם היה נער, ולא בדיוק. זה נושא אחר. זה מובן.